אנחנו בהלכות שבת, סימן רשעין א', אם אינני טועה, בשיעור שעבר סיימנו בסעיף י' ברשעין א', שהוא מדבר על הכוס שאותה אנחנו לוקחים על מנת לקדש. אז קודם כל יש את הכוס עצמה, אחר כך יש את התחולה שלה. עוד מעט נראה גם את התחולה. אבל דיברנו בפעם הקודמת, בסעיף י', שהכוס צריכה להיות מכובדת. הווה אומר, היא צריכה להיות שלמה, כן? והכוס עצמה, כן, תהיה שלמה. והיין עצמו שבתוך הכוס שלא יהיה פגום, זאת אומרת שלא שתו בו. והכוס תהיה נקייה, שטופה ומודחת. ולוקחים את הכוס בשתי ידיים, ומעבירים לזה יד ימין. זה כל מה שגמרא במסכת ברכות מונה בכוס של ברכה, כי כל כוס של ברכה יש לה חשיבות. אנחנו היום בסעיף י"א. סעיף י"א אומר, מי שאין לו אלא כוס אחת. ועוד פעם אנחנו חוזרים לאותה נקודה, ההתלבטות מה לעשות כשאין. וחוזרים שוב על הנקודה המרכזית, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה. תודה רבה שיש לנו הכל. תודה רבה שאנחנו לא מתחבטים, שיש לנו רק כוס יין אחת, ותודה רבה שיש לנו מספיק לחם, ותודה רבה שיש לנו גם עונג שבת, בשר ודגים, ותודה רבה שאנחנו נמצאים פה, ברוך השם, ונמצאים בארץ ישראל, ולא מתבלבלים, כמו שיש כאלה שמתבלבלים ולא מבינים מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. ששמעתי מוצאי שבת, לדעתי כמעט דברי כפירה. מישהו אמר באיזו תוכנית של דתיים, כן, שהוא את הקדושה של ארץ ישראל נותן לאנשים בבנקוק. לדעתי זה כפירה, כפירה. אני מקווה שהבן אדם לא חשב מה הוא אומר, ואמר בלי לחשוב. כי אם אמרו את זה אחרי מחשבה, אז כנראה שיש פה מחשבה טועה. בסדר? אז בוא נשאר בזה ככה. טוב. ולכן אנחנו יש לנו הבדל בין מקום למקום. אנחנו אומרים כל שבת בבוקר, 10 קדושות. כן? יש חוץ לארץ, ארץ ישראל, סוריה, עבר הירדן, גליל, יהודה, נכון? יש קדושות, קדושות. 10 קדושות. יש קדושות מקום. אי אפשר לקחת קדושה של מקום ולהעביר למקום אחר. מי עשה את זה? עשו מזבח בעבר הירדן, עשו את פסל מחיהו. היו עוד כמה מקומות שניסו להעתיק את קדושת המקום למקום אחר. עברית קלה זה נקרא עבודה זרה. בסדר? טוב, אני מקווה שאנשים רק טעו. אז מי שיודע על מה אני מדבר זה טוב. ומי שלא יודע, עוד יותר טוב. בסדר? אם אין לו אלא כוס אחד, מקדש בו בלילה, ולא טועה ממנו, שלא יפגמנו, אלא שופך ממנו לכוס אחר, וטועה מיין של קידוש מהכוס השני. ולמחר מקדש במה שנשאר בכוס ראשון. ומה נשאר בכוס ראשון? חייב שישאר לפחות רביעית כמובן, לא פחות. אבל אל תשתה מהכוס שלא תפגום בו, כי ברגע שמישהו שותה מהכוס, לוקח יין מהכוס, הוא פוגם את הכוס, ואי אפשר לברך על יין פגום. היה לנו סיפור פעם בברית. בברית מילה נוהגים שהמוהל לוקח באצבע יין ושם לתינוק בפה. מתי הוא עושה את זה? אחרי שהמברך כבר... איך? אז יש שם למטה מחלוקת, תסתכל. בסדר? יפה. אז בא רב שפירא, שהיה ראש הישיבה, והיה וברך, ובסופו של דבר, הוא בא לברך, אחרי שמזגו את הכוס, בא לברך בורא פרי הגפן, ובא המוהל ולקח אצבע לתינוק, והרב נעמד. נעמד. לא ממשיך, לא מפסיק, לא אומר כלום, ככה נעמד. אני קלטתי ישר מה קורה, הבאתי בקבוק יין, שפכתי לו. מה עושים כששפכים מים לתוך הכוס? מתקנים. זה נקרא תיקון. ואז הרב המשיך לברך. למה? כי על הכוס פגום לא מברכים. בסדר, תמצא את המקום ותראה שיש שם מחלוקת. בסדר? איך? כן, אותו דבר בכוס. אנחנו צריכים שהכוס תהיה שטופה ומודחת. דיברנו על זה בשיעור שעבר. שמישהו בא, והוא בא, שוטף, מדיח את הכוס, ונוגע עם האצבע בפנים. גמרנו. עוד פעם. כן? רק מבחוץ. ברור. זהו. אמרנו גם שהרב ציוד היה מקפיד כל פעם, שביאים לו גביע לקידוש, שופך, לראות שמטפטפים מים. בלי שמטפטף מים, הוא לא מוזג את היין. נראה שמטפטף. ופעם לא טפטף, הרב יוסף בדיחי, שחיו עליו חיים טובים, גם שם יש לו. אמר הרב, זה מודח, זה מודח. לא עזר לו כלום. שיטפטף מים. בסדר? צדיקים מקפידים, עזוב, צדיקים מקפידים. כשאתה רואה ששטפו את הכוס, היא רטובה. אתה הופך אותה, נשפכים מים. בסדר? זהו. אז בכל מקרה, מקפידים על כוס שהיא תהיה שלמה ולא פגומה, ולכן אם למישהו יש רק כוס יין אחת, אין לו יותר, עושה קידוש בליל שבת, שופך לכוס אחרת, שותה, ומשאיר רביעית לקידוש של בוקר. ואם גם זה אין לו, מי שאין לו יין, בכלל. מה עושה מי שאין לו יין? מקדש על הלחם. הסברנו איך מקדשים על הלחם? מה אמרנו? תחזור. נוטלים ידיים, קודם כל, ואז? ויחולו. המוציא. קדש השבת ובוצעים את הלחם. ברור. כוס אחת שהיא רק רביעית גם? כי פה מדובר כוס אחת שהיא יותר מרביעית. כוס אחת שהיא רק רביעית לבוקר. כי בערב אפשר לעשות על הלחם. כי בבוקר אין, זה קידוש הרבה. על אף שבערב זה דאורייתא. איך? פעמיים רביעית. כן, יש לו כוס אחת, אין לו יותר. בסדר? יפה. טוב. הנה, הוא מקדש בין שני הבוקר, ואם לא היה אלא רביעית בצמצום, אתה רואה? רביעית בצמצום, ונחסר ממנו בלילה, מוזגו למחר להשלימו לרביעית. מה אם לא אף כך שיש לו כוס אחר להבדלה? שאם לא כן, מוטב שיהיה נכנה להבדלה, שאי אפשר בפת. ולשים לב שאנחנו מדברים גם על יין שאפשר למזוג אותו במים. כי היום יש ינות, ובפרט מיץ ענבים מיקבים מסוימים, שכשאנחנו רוצים לשים שלוש טיפות מים, לוקחים ממזלג ועושים שלוש טיפות של מזלג. כי אם תוסיף יותר זה כבר שהכל. וגם ככה אני בספק, אבל כתוב. ברגע שכתוב שזה לדעת לכל השיטות, אז אם כתוב, אנחנו מאמינים, נכון? ישראל מאמינים, בני מאמינים. בגלל זה מאמינים למה שכתוב על השגחה. זה ברור? יפה. כן, ואם יש לו שני כוסות מצומצמים אחר מזיגה, יקדש בלילה באחד ויבדיל על השני ולא יקדש ביום. למה? דקידוש הלילה עדיף. שמים לב? מה אומר? אם יש לו שניים, קידוש הלילה עדיף. לא כמו שאמרנו מקודם. אז אומר שולחן ערוך, תראו סעיף קטן נ"ז במשנה ברורה, דקידוש הלילה עדיף, כדלעיל בסימן זה, סעיף ג' מה נאמר בסעיף ג'? אם אין ידו משגת, סעיף ג' עמוד מ"ו. אם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולהכין צורכי סעודה לכבוד הלילה ולכבוד היום ולקידוש היום, מוטב שיקנה יין לקידוש הלילה ממה שיכין צורכי סעודה, או ממה שיקנה יין לצורך היום. רואים מפורש. בסדר? ועד עתיין לכבוד יום קודם לכבוד שבת, היום דווקא בשאר צורכי סעודה. אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, כבוד לילה קודם לכבוד היום. בסדר? זה לא כמו שאמרתי מקודם. למדנו את זה מפורש. טוב. בסדר. אחר שקידש על הכוס, נוטל ידיו ומברך על נטילת ידיים. ואם נטל ידיו קודם קידוש, נשים לב מה כותב פה מרן, גלי דעתה דריפתח חביבה לה, ולא יקדש על היין אלא על הפת. אומר הרמה, מיד אני קורא אותו. ויש אומרים דלכתחילה ייטול ידיו קודם הקידוש ולקדש על היין. וכן המנהג פשוט במדינות אלו. ואין לשנות, רק בליל פסח, כמו שהתבאר בתפעים ג'. שמים לב מה קורה פה. אם אני עכשיו אשאל את אחינו בני עדות אשכנז, כמה אנשים אצלם נוטלים ידיים ואחר כך עושים קידוש? אני מניח שאף אחד, במילים אחד, אף אחד לא קם, נכון? אני יודע שיש כאלה. אפילו הורים של אשתי עושים ככה. בסדר? אבל זה לא הרבה. מיעוט שבמיעוט. כי הרמ"א כותב שזה המנהג במדינות אלו. מי זה מדינות אלו אמור להיות? כל בני אשכנז, מה אתה עושה? לא כך. כן? לא. יערי, מה אתה עושה בנושא הקידוש? כמו שהרב עושה. אבל לא בגלל שהרב עושה, בגלל שככה עשו את זה. אשכנזי. כן. בסדר? זה ברור. רוב האשכנזים. אשר, מה איתך? טוב, לא נעבור את כולם עכשיו. אחרון, אשר. לא נוהג ככה. ומה אומר הרמה? במדינות אלו ככה נוהגים. בסדר? לא נוהגים ככה, לא נוהגים. לא להתבלבל, בסדר? לא נוהגים כמו הרמה, גם אשכנזים. מיעוט שבמיעוט שבין האשכנזים, קודם תלי בידיים. עכשיו מביא טענה שולחן ארוך. הוא לא אומר, תעשה מה שאתה רוצה. הטענה שלו שאם נטלת ידיים, מה בעצם הכרזת? לחם. תנו לנו לחם. אני אוהב יותר את הלחם, חלות כאלה, משהו משהו. בסדר? ואז אתה תקדש על הלחם, הוא חביב יותר. אומר הרמה, לא, אנחנו נוטלים ידיים, עושים קידוש, ואחר כך. למה זה דומה? למה כך? למה זה דומה? זה דומה, לא הפוך, פסח לא. למה זה דומה? למה שקורה לנו כל יום כשנוטלים ידיים. הרי יש לנו כלל שאומר, כל המצוות מברך עליהם, עובר לעשייתם. וממילא, אומר הרמב״ם, צריך לברך על נטילת ידיים, ואחר כך, ליטול ידיים. שיטת הרמב״ם. אני לוקח את הכלי ביד, מברך על נטילת ידיים, ונוטל ידיים. זה ברור. זהו. זה מה שאומר הרמב״ם. אנחנו עושים כך? מי עושה ככה? מי אתה מכיר? הרב אחד שפוסק כמו הרמב״ם, תבין? מתוך כל ה-30 רבנים שיש בארץ ישראל, רב אחד פוסק כמו הרמב״ם. ברור. זה מה שאני אומר. בסדר, לא משנה. אבל זה אחד. מי רבים? בכל מקרה, אז זה השיטה של הרמב״ם. אנחנו לא עושים כך. אנחנו קודם כל נוטלים, מברכים ואחר כך מנגבים. למה? כי הכלל אומר כל מצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. אז אם כבר נטלנו, גמרנו, שמנו את הברכה. אלא שהסיום של הנטילה זה הניגוב. אז כל עוד לא סיימנו, זה נקרא שעדיין אנחנו בעשייה. אבל למה עושים את כל זה? למה לא נעשה כמו הרמב״ם? בצורה פשוטה, ברורה, הגיונית. קודם כל תברך, אחר כך תיטול ידיים. יפה. זאת אומרת, אתה מוציא שם השם כשהידיים שלך עוד רגע יהיו טהורות. חכה שיהיו טהורות. אבל מצד שני, כל המצוות ברכה אמרו לעשייתן. לא, אז אל תגמור את הניגוב. כי מי שגמר את הניגוב, ואז מותר כבר לאכול לחם, אז בעצם הוא הפסיד, לא יכול לברך אחרי הניגוב. אותו דבר כאן. אתה הולך עכשיו לעשות קידוש שבת, הקידוש הוא מדין תורה. דין דאורייתא, קידוש. עוד רגע אתה נוטל ידיים, הרי צריך תכף לקידוש סעודה. חייב להסמיך את הסעודה לקידוש. אתה עוד רגע עם ידיים טהורות, אז מה עכשיו אתה עושה קידוש? קודם תטהר את הידיים, ואחר כך תעשה קידוש. הסברה ברורה. היא סברה שמופיעה במקום נוסף. לא כל מצווה. מצווה שיש בה נטילת ידיים. כן. לא, לא. שר יצא, איך אומרים, מותר ללכת מהמקום גם בלי לנגב ידיים. כל היסוד הוא בלחם, שאסור לאכול לחם עם ידיים רטובות. תומה ומאוס. שני הדברים גם יחד. אז אומרים קודם כל לנגב, לא יושבים לאכול בלי ניגוב, אבל בשירותים, מה זה משנה, מה זה שייך? נוטל ידיים וברך. בסדר? אתה רוצה לשאול משהו? כן. מה הייתה? נטילת ידיים של בוקר זה סיפור אחר בכלל. היום במציאות שלנו, ואני לא מפרט יותר מדי עכשיו, במציאות שלנו היום אומרים את כל הברכות כמקשה אחת. לא על עצם קיום המעשה, אלא על המציאות שלו. ולכן אנחנו נוטלים ידיים, הולכים לשירותים, נוטלים ידיים שוב, מתלבשים, רוחצים ידיים, מתארגנים ואומרים את כל ברכות השחר. מודה אני זה לפני הכל. מה? אחרי בגדים, רוחצים. בסדר? אחרי שירותים נוטלים, בבוקר נוטלים. לא. הכל ביחד. נטילת ידיים, אשר יצר, אלוהי. בוודאי. לא, שירותים לא חייבים כלי, עוד פעם, לא רוצים לפרט. אבל חייבים שלוש פעמים לסירוגין. אחרי שמתלבשים, מספיק לרחוץ ידיים. בסדר,
מופיע שלברך, ישר אחרי הנטילה.
אני לא מסוגל לברך אחרי הנטילה, והרבה פעמים גם אסור לי מדין תורה לברך אחרי הנטילה. חכה. בסדר? תשובה. ברורה? יותר ברור מזה יכול להיות? אני אתן הסבר גם. אבל התשובה ברורה?
בסדר לברך ישר
על
הנטילה?
לא.
אז לא, אני לא...
מותר להוציא שם השם מהפה כשצריכים לשירותים? חכה. מה אתה? הוא אומר משהו אחר. מה אתה רוצה? תמתין. לאט לאט. מה שאתה רוצה. בסדר? ברור מה אני אומר? אפשר? אחרי שנוטלים ידיים בבוקר, לא צריכים לשירותים, נכון? הרי גם אם לפני כן היית, נטילה זה בא עוד פעם. אמרנו פעם שבבית חולים ככה עושים לאנשים. מי שלא יכול להטיל ממיו, אז פותחים לו ברז מים לידו וישר הוא מתחיל להוציא. מכירים את זה? זה עובד ככה. לא יודע אם פעם, יש לך ילדים קטנים? הטרם. הטרם. בעזרת השם, יאללה. יאללה, בעזרת השם. הדרך פתוחה. בסדר. אבל צריך לצאת בשביל זה, זה לא יבוא. בסדר, ברור. אז יש ילדים קטנים יודע, שברגע שאתה פותח את הברז במקלחת, מה קורה? עוד ברז נפתח. בסדר, זה ברור? יופי. אז אי אפשר. אני חייב קודם כל לגמור הכל. ואחר כך מברכים הכל ביחד. בסדר? אז אני לא יודע מה יש בסידור שלך. לא נראה לי שזה כך. כן, אבל אנחנו איך הגענו עכשיו לדברים האלה? תנו לנו יין, קצת לשתות, רבי סלב ברונסון, כן. לא יין? לא יין. יין? או. בסדר? סגרנו? כן. קרה לי פעם, אפילו כמה פעמים, שהתארחתי במקום ששם קודם כל נוטלים ידיים ואחר כך עושים קידוש. קורה, קורה. מה? אז מה שאנחנו עושים זה, המשפחה שם, נטלו ידיים, עושים את הקידוש, אנחנו מקבלים ראשונים לשתות יין, מיד רצים ליטול ידיים, חוזרים והם מברכים המוציא. אתה יודע, אבל מה הבעיה? הבעיה שלי, שאם היו אומרים שיש מנהג וזהו בסדר, אבל מרן מגלה את דעתו שזה יכול להיות בכלל בעיה. לא שזה אפשרי, זה בעייתי, כי אם אתה נוטל ידיים לפני כן, בעצם אתה אומר, אני מקדש על הלחם. יש פה שתי סברות מנוגדות. לא שאחת אומרת, טוב, אתה יכול כך, יכול אחרת. אומר, אם עשית את זה, אתה מגלה דעתך הפוך. יש פה בעיה. בוא נאמר ככה, פגיעה בבעל הבית, בעל הבית יודע שבעל הבית יודע שהוא מיעוט. כי מי שעושה את זה יודע שהוא דווקא עושה את זה, כי ככה הוא קיבל מאבותיו, ורוב האנשים לא עושים כך. אתה מבין מה אני אומר? אז יש פה יותר הבנה. כי אם זה היה בבית שלא מבינים מה עושים, לאו הדעת, כמו שאומרים, אני מניח שאף אחד לא יעשה את זה. כי אם זה לאו הדעת, הוא גם לא יודע שנוטלים ידיים לפני הקידוש. כי רוב העולם לא עושה כך. הפוך, הפוך, אדרבה, הוא צריך לחכות לך. דקה. שתיטרו לי ידיים. בסדר, בסדר. בסדר. טוב. אז זה בעצם ההבדל בין השולחן ערוך לבין הרמה. כשהרמה אומר ככה נוהגים במדינות אלו, ואנחנו רואים שגם במדינות אלו, מה זה מדינות אלו? אשכנז לא נוהגים כך, אלא פלג קטן של עדות אשכנז. טוב. סעיף י"ג, אומר השולחן ערוך, צריך לשתות מכוס שקידוש כמלוא לוגמיו. דהיינו כוס שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלוא לוגמיו. והוא רובו של רביעית. לשים לב, אי אפשר לצאת ידי חובת קידוש אם לא שתו רובו של רביעית. ואנחנו נאמר, עדיף רביעית. אבל רובו של רביעית זה מספיק. לא יוצאים ידי חובה אם לא שתו רובו של רביעית. ואז ממשיך לשאלה שלך, חכה. סעיף י' אומר השולחן ערוך, אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובים כמלוא לוגמיו, יצא. ואין שתיית שניים מצטרפת למלוא לוגמיו. ומכל מקום מצווה מן המובחר שיתאמו כולם. שיטה ראשונה. ויש אומרים שכיוון שבין כולם טעמו כמלוא לוגמיו, יצאו. ששתיית כולם מצטרפת כשיעור. והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא, וראוי לחוש לדבריהם ודווקא בקידוש. אבל בשאר דברים הטעונים כוס, מודים הגאונים דסגי בתאימת האחר. שימו לב למה שאנחנו אומרים פה. קודם כל אמר לנו שולחן ערוך, המקדש צריך לשתות מינימום רוב רביעית. ואם הוא שותה רביעית, יותר טוב. אבל, לשים לב, מה כתוב בשולחן ערוך, סימן קופיים, מותר לשתות רביעית בבת אחת?
לא, זה
גרגרה. גרגרה. נו, אז אתה אומר לשתות רביעית, ועכשיו אתה אומר, אסור לשתות רביעית פעמיים, בפעם. אז אמרנו שני טעמים. טעם אחד, כיוון שזה למצווה, ויודעים שהוא שותה כי זה שבת, כי זה קידוש. הוא לא שותה כי בא לו עכשיו לרוקן בקבוק. פעם היה אחד התלמידים, בא אלינו בפורים, הוא קרא לזה חיזוקית. איזה מין בקבוק עטוף במכסה בצבע זהב. פלסטיק כזה זהב. מכיר את החיזוקית הזאת? ליטר. בקבוק לבן שקוף עם כיתוב כחול. יודע מה זה? קוראים לזה אבסולוט. והוא גמר את הבקבוק חיזוקית. כדי להתחזק בעבודת השם. אבל זה פורים. אנחנו מדברים באמצע השנה, האדם יודע שברגע שהוא שותה את הכוס יין הזאת עכשיו בקידוש, מצידו, אנחנו אומרים, אפילו לא בא לו עכשיו יין. אלא מה, שיש מצווה, ובגלל המצווה הוא שותה. אז אין פה גרגרנות. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה היא שיעשה את זה בפעמיים. אבל רגע בפעמיים צריך לשתות בפעם. אז מה עושים? אז לוקחים את הכוס שותים, טיפה, מורידים, ועושים עוד פעם, משלימים את הרביעית, כאילו זה פעם אחת מחולקת לשניים, כי זה מין הפסקה קטנה, קבקוב, כן? לא הפסקה שלמה, זהו, ואז שותים רביעית, זה הטוב ביותר. וכמובן מצווה מן המובחר שכולם יתאמו. מצווה מן המובחר, לא חייבים, זה לא לחם, זה לא חלה, שזה חובה לאכול, ומי שלא אוכל לא יצא ידי חובת סעודה, זה יין, מצווה מן המובחר, חיבוב מצווה, לשתות. עכשיו אומר השולחן ערוך, אם המקדש לא טעם מהיין, מישהו אחר טעם, רביעית, רוב רביעית, מלוא לוגמה, גם טוב. אבל אם שניים, כל אחד שתה קצת, אומר השולחן ערוך, בדעה הראשונה שלו, לא יצאו ידי חובה. אחר כך הוא מביא יש אומרים. עכשיו, למה הוא מביא יש אומרים תמיד? סתם ויש הלכה? סתם, למה יש אומרים? למקום הצורך. יושבים זוג, מבוגרים, קשה להם, הוא קשה לו, היא קשה. בין שניהם, אם שתו רביעית, או אפילו שלושה אנשים, ארבעה אנשים, שתו רביעית, לפי שיטת היש אומרים, יוצאים ידי חובה. בסדר? דבר נוסף שאנחנו אומרים, הגאונים אומרים, שאם מקדש לא טעם בכלל, לא יצאו ידי חובה. אנחנו פוסקים כמו הגאונים? למה? כי יש הרבה פעמים שאתה מוציא אנשים ידי חובה. אין כל מחלקות בית חולים שעושים להם קידוש. מדוע? מדוע אומרים כך? כי בקידוש זה בא במקום סעודה, צריך לטעום. אבל גם לשיטת הגאונים הזאת שאומרת שחייב המקדש לטעום זה דווקא בקידוש. אבל בדברים אחרים הטעונים כוס, מודים את הגאונים, דסגי בתימת אחר. זה ברור. יפה מאוד. שמתם לב? ראיתי לאחרונה שיש אנשים מחמירים. מקפידים. הלוואי שיהיו מקפידים בחתימה של הכתובה ובכתובה שלה כמו שמקפידים בזה. שזה שמברך בשבע ברכות את הבורא פרי הגפן הוא נשאר ובסוף הוא שותה. או בברכת האירוסים, כן, לטעום. קודם כל מי אמר שהחתן והכלה רוצים לטעום אחרי שהרב טעם מזה? אולי לא נעים להם. מותר לתת למישהו ביד כוס לשתות אחרי ששתית? אסור, מפורש, אסור. בסדר? דבר שני, מה אומרים הגאונים? גם אם הם אומרים שהמקדש חייב לטעום, מתי זה? בקידוש, אבל בשאר כוסות של ברכה, לא חייב בכלל. אז ראיתי כל מיני הצגות. אחד אמר לי אתמול שטיפה מטפטף, והוא לוקח מהאצבע. באמת מכובד. השני, שהופך לתחתית ושותה מהתחתית. טוב, הבנו. השלישי לוקח ביד. קיצור, לא הבנו את הראש. לא הבנו את הראש הזה. בסדר? אבל מצד שני, הוא מברך בשבילם. למה? כי זה מקום שטעון כוס וברכה. כיוון שהוא, את מי הוא מוציא ידי חובה? הרב בדרך כלל כבר התחתן. בסדר? הוא לא צריך לשתות עכשיו. מי צריך לשתות? מי יוצא ידי חובת שבע ברכות? הרי אנחנו אומרים תמיד לחתן והכלה לפני כן, אין היי ואין ביי ואין שום דבר, כל מיני צחקוקים באמצע, מה צריך לעשות? להקשיב, לצאת ידי חובה, תענו אמן. זה בעצם הבסיס, מזה אנחנו מתחילים, כי הם צריכים. עקרונית הם צריכים לברך. הראשון מברך בורא פרי הגפן. לא? למה צריך? מה אומר לך פה? אוי, תשים לב מה כתוב פה. שאר דברים הטעונים כוס. לא בברכת שהכל, ולא בבורא פרי העץ. לא בברכת הנהנין, זה דברים שטעונים כוס. זה מצוות. זה משהו אחר בכלל. ראש אחר. שונה לחלוטין, אין קשר. כל מקום שאני הייתי, לא טועמים. והייתי יותר ממך. בסדר? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני מסביר למה לא מתואמים ולמה לא צריך. בכל מקום, כמו שהיה לי ביום רביעי שעבר. בא איזה רב דיין לעשות חופה. אני אומר לו, תשמע, אנחנו רוצים שתקרא את הכתובה. אני קורא את הכתובה בתנאי שחותמים מתחת החופה. אם חותמים לפני כן, אני לא בתמונה. ואני אבקש לך שיחתמו מתחת החופה. למה? ככה נוהגים. ככה נוהגים. אומר לי, מה? אני הייתי בהרבה חופות, וראיתי שחותמים לפני כן. אמרתי לו, מי חותם לפני כן? אזור תל אביב, המרכז. זה שגדלת שם, זה לא אומר שאתה גדלת טוב. בסדר? וחוץ לזה כמה חופות ראית, אתה דיין, מאיפה אתה יודע? באמת הוא פעם, הוא לא היה בהרבה חופות. היה בחלק. לא היה דבר כזה. כל הרבנים הגדולים. גדולי מאורי הדור, אומרים, חותמים מתחת החופה, אין דבר כזה לחתום לפניכם. למה? מאיך זה? כשקרה. אומרים, וקנינן מיד החתן ולא קונים. נשבע ספרדים בפרט שבועה חמורה, ואומרו לו, ובתקיעת כף, ולא זה. מאיך זה כשקרה? אומר לי, זה רק מאיך זה. אמרתי לו, טוב, אם אתה ככה פוסק, אני... קיצור, לא רציתי לקרוא. אמרתי לו, אני לא קורא. עכשיו, מי אומר כמוני? זאת אומרת, כמו מי אני אומר, יותר נכון, כל הרבנים. הרבנים ספרדים, הרב אליהו, הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הרב שפירא, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. כל הרבנים הגדולים, הענקים, כן? חותמים תחת החופה, אף אחד, תסתכלו בירושלים, תסתכלו, לא עושים משהו, פתאום עכשיו באו כמה רבנים צעירים מאמריקה, והחליטו לשנות את העולם. ופתאום זה נהפך כבר למנהג. ועוד דבר, הגדיל לעשות, יצא איזה רב אחד, כתב חוברת, איך עורכים חופה. אז הוא אומר, תראו, בגלל שבשעת חתימת הכתובה, זה שטח מת, מה שנקרא. זמן שאין מה לעשות בו. אנשים מתחילים לפטפט, אז זה לא כבוד החופה. אז לכן לחתום לפני כן. אני רציתי חוברת על מנהגי חופה, אז כתבתי שיש פתרון. ספרדים, בשעה שחותמים, מה שרים? מקל אותם? ספרדים שרים. מרוקאים, מה שרים? שוכנת בשדה. מכיר את הפיוט? מכיר? יפה. יש פיוט, שוכנת בשדה. שרים אותו. תימנים, מה שרים בשעה שחותמים? אהוב מהר אמור, יעלתכם. יש גם פיוטים ששרים. אז אמרתי, אם ספרדים שרים, ומרוקאים שרים, ותימנים שרים. בסדר? אז זה כבר אומר. יפה. אמרתי, ולכן ראוי, כתבתי בחובר, ולכן ראוי לאשכנזים לשיר תהיה השעה הזאת שעת רחמים. אולי רחמו עליהם. בסדר? יפה מאוד. זה אני כתבתי. אז עכשיו שרים, אתה רואה? עשו את זה מדני היה שם. דני היה? אז זה דני, הנה, בדיוק. דני מייסים. זה ברור. הנושא הזה. במקום לבוא ולהקם את ההלכה, בגלל זה משהו טכני, והוא צודק, שמתחיל אנשים פטפט. בוא תמצא פתרון, כמו אחרים, תהיה פתוח. פלורליסט. ותעשה אבל את החופה כמו שצריך. טוב. לא משנה, אחר כך מי שקרא את הכתובה במקומי, נעצר באמצע, אני חושב שיש פה טעות בשם, אני יודע. אז ברוך הוא מציל אותנו, ברוך השם. כי זה גם בא עכשיו מה לעשות, כבר חתמו. ברור העניין. להמשיך מסורת, לא לקלקל את המסורת. אנשים עושים דברים שהם לא כמו שצריך. כי פתאום מישהו אמר להם ומישהו המציא. אין המשכיות של מסורת, וזה בעיה. בעם ישראל אנחנו בנויים על מסורת. חוליה בשרשרת. אתה יודע, אני לא חסר חוליה.
הרב, בהרבה מקרים זה לא להמשיך מסורת, זה לחדש או להחזיר. הרבה מקרים שנמצאים...
אני בונה חורבה מחורבות ירושלים. אתה עושה דברי תורה לחופה שלך, בעזרת השם. אני אתן לך אותם. אני בונה חורבה מחורבות ירושלים. אני לא בונה בית חדש. יש לי יסודות. מהיסודות האלה אני מרים. זה ברור, הנה דבר תורה לחופה. לירוסים, לא יודע לאן. בסדר? אז יש לך כבר דבר תורה, יש לך כבר ברכה. קדימה, נו, אתה יכול להתחתן, מה אתה מחכה? מה אתה עוד עושה פה? בדיוק. יאללה. ברור העניין. אתם איתי? כן. אדם ששותה, לא! אדם ששותה כוס, כן? הוא לא יכול לתת לחבר שלו ביד, כך תשתה. כי אולי חבר שלו חושש ולא נעים לו, ואולי יש מחלה, ואולי... זה סימן קוף עין. קצור, זה הלכות נימוסים והליכות בסעודה. מה, בקידוש? כן, כי בעל הבית, כל בני המשפחה יודעים שאבא בריא. כל זה כתוב, נו. אם יש אורחים, מה עושים לאורחים? אתה ראית את זה? היית פעם אצל ספרדים בשבת? ומה עושים לאורחים? מה עושים? לא יודע, אתה לא היית? אצלי בבית, לא היית? היית, נו מה עושים? אתה לא זוכר... כוסיות, לכל אורח יש כוסית שלו. בנפרד. מה השאלה בכלל? זה ברור. את מי לכבד בשתיית יין לאחר הקידוש ראשון בבית? חמותי, את אשתי או את? החמות, לא, זה טעות. אז התכוונו את... אתה אומר, בבית חמותי. יפה. כן. את יין לאחר הקידוש ראשון בבית חמותי, את אשתי או את חמותי? טוב, אני מבין שאין אבא שם. כמובן שאשתו. עכשיו, זה לא חייב. חוץ מזה, חמותו אסור לו לכבד אותה, אתם יודעים? לא, לא, בקוס, בקוס אסור לו לכבד אותה. לא דברים אחרים. כי אסור לתת יין לאישה זרה. אישה שאסורה עליו. אישה זרה, אסור לתת כוס יין. בסדר? וגם אשתו, כשאסורה עליו, אסור לו לתת. אז מניח את זה ליד, על השולחן. אז הוא מניח על השולחן, ומי שרוצה ייקח. עכשיו, למה אני אומר כך? כי זה דווקא ביין. ביין שישים על השולחן, מי שרוצה שייקח. אם אשתו תחליט לתת לאמא שלה או משהו כזה, זה לא בעיה. בסדר? אבל בלחם, בהמוציא, מה אמרנו? חייב לתת לאשתו. כמובן שמניחים על השולחן. לאשתו קודם, מדוע? כי הוא מצווה על מזונותיה. אחר כך. כי רק אבלים מקבלים את מזונה מהאדם, אני מקבל את המזון שלי מהקדוש ברוך הוא. איך? לזרוק את הלחם. תראו, אנחנו נכנסים לנישות, אבל שנה. לזרוק את הלחם. מותר לזרוק לחם? פורה שעשו. חייבים. יש שוט, אני לא זוכר את השם שלו. לא תשובה מאהבה. לא תשובה מאהבה. לא, לא, יש שוט. יש שוט. של הבן של החתם סופר, לא הכתב סופר, סליחה, הנכד של החתם סופר, הבן של הכתב סופר, שוט שלו, שהוא מוכיח למה צריכים לזרוק את הלחם. ואצל חלבים זורקים. ראיתי אותו, לא, ככה מה זה פה, בול קליעה, זורקים. למה? שתשימו לב, שימו לב. הרי אמרנו שהשולחן הוא כמו מזבח. כשהיה בית המקדש, קורבנו של אדם מכפר עליו. היום, כשאין בית מקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. לכן כשאדם יושב בשולחן שבת, או סתם ככה בשולחן צריך לשבת בצורה מכובדת, לא עם גופיה ובטן בחוץ. זה לא כנרת ואבטיח, בנגל. ברור, לשבת סביב שולחן שבת, אתה יושב במכובד. לא מלבישים בגדי חול, ראיתי באיזה מקום. באים מבית הכנסת, ילדים תלבישו בגדי חול, הולכים לאכול שולחן. מה פתאום? לובשים, הבגדים המהודרים של שבת, הילדים לובשים אותם באוכל. ואם מתלכלך, מה קורה? יש אבקת כביסה במוצאי שבת. אמר, ילכלך את החולצה, תקנו שתיים, מוכרים חמש במאה, אין בעיה. חולצות לבנות, מחופתרות. בסדר לילדים, אין שום בעיה. ברור העניין? זאת אומרת, אומר לנו, הבן של הכתב סופר, חשך ברח לי השם של השוט הזה. הוא כותב ככה, הוא כותב שהשולחן שלנו הוא המזבח, הלחם הוא הקורבן. איך אנחנו בוצעים את הלחם ונותנים לאחרים? אני צריך לחתוך חתיכה גדולה שמספיקה לכולם, ומהחתיכה הזאת אני לוקח ובוצע, נכון? אז הוא אומר, תראו, הלחם זה הקורבן, החתיכה שלקחתי זה האיברים, מזה אני בוצע זה אמורים. מה זה אמורים? החלקים הפנימיים. אמורים, איך היו קרבים לגבי המזבח? בזריקה. זה ברור, ראיתי את זה, שמחתי. פעם אחת, וזה אשכנזים, כן? לזרוק את הלחם, כי יש פה מצווה לזרוק את הלחם, כי אתה נמצא עכשיו בשולחן, קורבן שמחפר עליך. והלחם הזה שאתה חותך, ולכן לא חותכים, חותכים, חותכים ונותנים לאנשים. הרי מה אמרנו כמה פעמים? צריך לחתוך חתיכה שיכולה להספיק לכולם. וממנה בוצעים ונותנים לכל אחד. ככה לעשות, מהיום, מה קרה? תשתנה. לא ראית? תבוא עוד פעם. את הראשון, חתיכה גדולה, ומי שם? אני לוקח ביד עכשיו חתיכה. אני בוצע ונותן. ואם לא ראית, מה אני אעשה? אין מצלמות אצלנו בבית. גם שבת, בדיוק. בסדר, זה ברור. אסור לזרוק לחם, זה דרך ביזיון, אבל בביציאה של שבת חייבים. לפי השיטה הזאת, עוד פעם עכשיו, אל תתחילו להפוך את הבתים, כן? יש בדיוק, בדיוק. יש על מי לסמוך, ואני רואה, תראו, חלבים ככה עושים, ואני קודם אמרתי, רגע, רגע, מה פתאום זורקים פה? כן, למה לא נותנים ביד? זאת אומרת, לא ביד, ביד לא, אבל להניח על יד, כן? ופתאום אתה מגלה, חכם אשכנזי, שמה המקור שלו? מה המקור של החתם סופר? מה המקור של החתם סופר? איפה הוא חי? פרשבורג, בהונגריה. אבל מה המקור שלו? גרמניה, פרנקפורט. בסדר? ומשם עושה סיבוב ומגיע. תראו איך ההלכה מסתובבת בכל העולם. אנשים מקובעים ואומרים, זה אשכנזים, זה ספרדים. לא מבינים מה הם מדברים. עם ישראל מעורבב. בסדר? פתאום אתה רואה מקור לאיזשהו מנהג, במקום אחד, זה לא שתי אצבעות, אפילו שש אצבעות בגלובוס. זה ברור? ואתה רואה שהמקור נמצא במקום אחר בכלל. כן. לא, הוא רוצה, הוא לוקח אוכל. הוא לוקח ואוכל. לאחרים. זה נושא אחר. האם מישהו שקיבל חתיכת ביציאת הפת יכול להעביר למישהו אחר? בקיצור, האם אנחנו תרבות המערב או תרבות השם? תרבות המערב, אני ג'נטלמן. נותן לזה, נותן. מכירים את זה? אין מעבירים על המצוות. ביין אין לי בעיה. כי אין חובה, זה רק חיבוב מצווה. אבל בלחם אתה חייב לאכול. חובה עליך לאכול, נכון? מה אתה מעביר על המצוות? אתה נותן למישהו אחר. קיבלת פרוסת לחם, תאכל. אתה לי עכשיו אינטליגנט. אז לכן אני אומר, ישר, בכלי. לא ייקח ביד. כמו שהרב עושה, אתם רואים? הוא היה, וואו, הסתכל. בסדר, אין בעיה. כן. בוא, אנחנו קצת בענייני יין. אני אמרתי לך שכולם ישנו עכשיו את דעתם? לא, אמרתי שיש מקור לעניין הזה, והוא מקור. כשאני ראיתי אותו, אמרתי, המחיה. ממש. לא. חלבים תמיד עשו ככה. רק אני נבלתי, אני כל פעם אומר, לזרוק, לא לזרוק. עד שאני אגיד את האמת, זה מישהו אצלי בבית הכנסת, קוראים לו יעקב הלוי רוטנברג. הוא יום אחד אומר לי, הרב, תראה מה מצאתי. הוא אוהב לגלוש באינטרנט, יש את ה... איך נקרא האתר הזה של הספרי יודאיקה? ספרי יהדות. לא, 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 לא. היברו בוקס. הוא מסתכל, היברו בוקס. כל היום הוא היברו בוקס. קורא ספרים. בסדר? ואז הוא אומר, רב, מצאתי, תסתכל. בשיעור הוא מביא לי את הספר. מסתכלים, משהו. עכשיו תביא תדפיס. אין מדפסת בית הכנסת, אבל אחר כך. ברור, וזה דבר יפה. יש פה היגיון. היגיון רוחני כמובן. כן, עברה, הסברה. שימשיך מה שהוא רוצה. אתה יודע, אני לא אוהב לכפות את דעתי. אבל אני אומר תמיד, אני תמיד אומר מה יותר טוב. כן, ברור, כן. אמורים, הכוונה היא האיברים הפנימיים. כשאני לוקח את החתיכה, אני מוציא מבפנים, נכון? אני לוקח מתוכו. אני לוקח מתוכו, כמו זה כמו, זה מקביל למה? לחלקים הפנימיים.
החתיכה הראשונה זה
אבנים? כן, ומבפנים את האמורים, ואז אנחנו... בסדר? טוב, לאן הגענו היום? טוב, לסעיף תתווה, בעזרת השם, כן, עוד שאלה? אין עניין לחתוך בסכין, יש עניין להיות מנומס. פעם כשהיו פיתות, אז היו חותכים בלי סכין. אבל ההלכה אומרת שצריך לבצוע. מצד שני, אני רואה אנשים לוקחים את החלות, בפרט של אנג'ל, שזה בצק לבן כמו מסטיק, כן? ומותחים, וישסעו כשסגדי. אני מפחד, זה כמו שמשון הגיבור, יקראו אותי גם אחר כך. אז זה לא מכובד. לכן, הוא צריך לבצוע, אז מה עושים? בוצעים, חותכים בסכין את הרוב, ואת הסוף מושכים לבצוע. איך הרב צבי יהודה היה עושה? הרב צבי יהודה גם היה מקפיד לבצוע. הוא היה לוקח את הסכין, לוקח את החלה, ותראו את הסכין, וככה הוא חותך. מצד אחד הוא בוצע, מצד שני הוא חותך בסכין, כי זה גסות. לקחת חלה שלמה ולקרוע אותה כמו שמדי פעם חס ושלום. אני חושב שפעם באיזה חלום ראיתי שעושים ככה. בסדר? אם מישהו ראה את זה במציאות זה בעיה. ברור מה אני אומר? טוב. זה גסות. תפוס לחם ככה ולחתוך אותו, לקרוע אותו, אז...
אני יכול להגיד שלזרוק זה גם פראי.
לא, יש לנו הסבר. תביא לי הסבר למה אתה קורע ככה. אז רגע אני חותך ובוצע ביחד, כן. משתדל לעשות את זה בצורה נאותה. אני חותך, תלוי כמה אנשים. עשרה איש, במקום שאפשר לחתוך לעשרה. 20, במקום שאפשר ל-20. שיקול, אני מבצע שיקול דעת במקום, תוך כדי תנועה. אפשר לחתיכה. פעם היה כתוב שהיו בוצעים לכל אחד כזית ואשתו יבצע כביצה. למה? כי הלחם שהיו מקבלים בבציעה, זה היה לחם שלהם לכל הסעודה. אז צריך לפחות. אבל היום זה באמת טעימה, כי אחר כך יש לך במרכז לחם, ואתה אוכל כמה שאתה רוצה. עד שנגמר. שלא ייגמר. לעולם. בסדר? כן, נו, זהו. נו. לא, כי זה חלק מהסעודה.
לא, לא. אני לא עושה סעודה, אני רק עושה קידוש, ויש לי רק רוב רביעית.
אין דבר כזה. אין קידוש שלא במקום סעודה.
זה הסעודה, אז רק מרביעית אני יכול לעשות
קידוש. אתה אומר אם אני יוצא לידי חובת סעודה על ידי הקידוש, לא צריך רביעית נוספת. חוץ מהרביעית של הקידוש, עוד רביעית. כדי לצאת לידי חובת סעודה גם.
השאלה אחרת. אז אם אני שותה רוב רביעית,
עכשיו תשאר לי יוצא ממך, אני רואה שזה לא נכון.
ואני אוכל מזונות?
כן.
אז כשאני מברך על המחיה, על המזונות, אם אני גם יכול לברך על זה.
כן. מברך גם על הגפן וגם על המחיה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה. 3 דקות, כי זה מאוחר כבר. ואחר כך ללחוץ ברכת הפירות.